אני חושב שאחת השאלות הגדולות שאנחנו עסוקים בהן, בני אדם עסוקים בהן, בני אדם, לא? אנחנו יודעים שאנשים שגדלו בעולם הישיבות, בעולם של תורה, עסוקים בהם מאוד, זה היחס בין, נקרא לזה חוכמה למייסים, או חוכמה ולב. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה קרוב, שני הדיונים האלה קרובים. ובדבר הזה יש אי בהירות מסוימת, כי מצד אחד אפשר להביא הרבה מאוד ציטוטים, מקורות בחז"ל, לא רק בחז"ל, כן, גם בדברי רבותינו לאורך הדורות, כמה התוירו ולימוד התוירו הוא מרכז, הוא הדבר המרכזי ביותר. ומצד שני, בתיאור שנחשב, אני חושב שכמעט יהיה קשה מאוד למצוא מקורות לזה שלימוד התיאור הוא יותר חשוב. ועל כולן, כן, התיאור עצמה כתוב, ולמדתם אוי סום ושמרתם לעשו אוי סום, וקורו בו כל ימי חיוב למען אילמד לאירו. וכן הלאה, וכן הלאה, כן, זה מאוד מאוד הרבה מופיע. וזו שאלה שמטרידה, אני יודע, כן, מטרידה היא מטרידה בשתי רמות, היא מטרידה מבחינת האנרגיה שרוצים מהאנשים, והיא מטרידה מבחינת עולם הערכים, עולם הערכים, כן, כשאתה אומר לאנשים שהמטרה שלומדים בשביל ללמוד, אתה בעצם אומר להם שללימוד אין תכלית חוץ ממנו. זאת אומרת, בעצם, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה שנלמד, עכשיו, רוב היהודים לא מתלבטים באמת בשאלה אם צריך לקיים את המצוות או לא, כן, לא שזה הנידון. אבל עדיין זאת השאלה. עכשיו, יש דרך לפתור את הבעיה, ולומר שהתכלס של לימוד יש לו תכונה כזאת שהוא מקדם אנשים. כן, גם לזה אפשר למצוא מקורות רבים. שטבעו, אדם שלומד, אדם שיהיה שקוע בלימוד, ככה אמרו לי כשהייתי ילד. אם תהיה שקוע בלימוד, הכל יהיה טוב. כן, הסיפור, אפילו סיפור על, אם אני לא טועה, על רב חיים שמולביץ, כן, שהוא היה בחור בישיבת סלבודקה, אז האלתר מסלבודקה פטר אותו מלמוד מוסר. אבל מי שלומד כמו שהוא לומד, זה פטור מלמוד מוסר. והנה בסוף, כן, באמת זה נכון. אז אני רוצה קצת לעשות סדר. בדברים, ותחילת דבריי במקור בדברי חז"ל, כן? כתוב בחז"ל שיש, היה ספק בשאלה אם תלמוד גודל או מייסה גודל, הוא מופיע פעמיים בשעס הדיון הזה, והכריעו גודל תלמוד שמי וילידי מייסה. והתשובה של התשובה שהגמרא משיבה היא מאוד מאוד לא ברורה, אם גדול תלמוד כי הוא מביא לידי מעשה, אז אמרת שמעשה גדול. תמונה הנקודה. אני רוצה להשתמש במשל, כן? משל מאוד מאוד פשוט. אם ישאל אדם בבית הספר, או בישיבה, או בכל מוסד לימודים, מי העיקר, מי המטרה, התלמידים או המורים? אני מאוד מאוד מקווה שהמטרה היא התלמידים. כן? אם אכן המצב הוא אחר, זה יהיה מאוד מאוד מוזר, כן? או לצורך העניין בית חולים. בואו תארו לעצמכם שבית החולים הדסה היה מפרסם איזשהו פרוספקט לכבוד לא יודע כמה שנים שהוא פועל על ההצלחה שלו להשיג פרנסה לכך וכך פרנסה וקידום לכך וכך מאות ואלפי רופאים במשך השנים. אני מניח שאף אחד אפילו אם זאת הכוונה שלו לא יכתוב את זה בפורש כי זה ממש לא לעניין. כן? המטרה של בית החולים היא לרפות חולים. ואף על פי כן, מי שקובע מה קורה גם בבית החולים וגם בבית הספר זה המורים והרופאים ולא החולים והתלמידים. זאת אומרת, סדר הדברים צריך להיות שכדי שהתלמידים יקבלו מהמורים, צריך להיות היררכיה. וההיררכיה בנויה בצורה כזאת שהמורים הם למעלה והתלמידים הם למטה. זה, 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 זה פשוט לחלוטין, כן? בשביל להביא ציור לדבר הזה, כן? שמיים וארץ, מה יותר חשוב, השמיים או הארץ? ברור שהארץ היא המטרה. כן, הדבר הזה ידוע ומפורסם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל הנבראים האלה, בשביל בני האדם, שנמצאים בארץ. אז אם ככה, למה שהשמיים לא יהיו למטה והארץ תהיה למעלה? כמובן, המושגים למעלה ולמטה פה הם קצת מורכבים מבחינת חוקי הגרביטציה, אבל אני מדבר בציור הזה, התשובה היא מאוד פשוטה, אם השמיים יהיו למטה והארץ תהיה למעלה, הגשם לא יגיע לארץ. זאת אומרת, כדי שהשפר והשמיים ירד לארץ, זה צורת הדברים, כן, צורת הדברים שהשמיים נמצאים למעלה, והם יורדים למטה. עכשיו, הדבר הזה אומר, אם אנחנו רוצים לחבור לנמשל, ברשותכם, אני אומר שהכל ברוך אתה, אדוננו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהוה ויתברך. אז זה אומר ככה, ברור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל, כמו שכתוב בפסוק, לתקן עולם במלכות שקיים. בפסוק, סליחה, אין כזה פסוק. כתוב בתפילת עולנו לשבח, שהיא מקורה במלכות יסור ראשון, אין כזה פסוק. אני ראיתי אדם שפרסם, אדם שעושה פרסומת לגורל הגרע, אז הוא כותב כמה גורלות שהוא עשה, ואחד מהם יצא הפסוק, והוא אמר כל השם לשמע ויפו, השם אלוקי ישראל מלך. כמה לא יכול לי ולא מרגיש גברי דמורי לא יסעיה, הוא שיקר, כי אין כזה פסוק בתורה, זה לא יכול לצאת לגרור על הגרור.
כן. אז הגרור על הגרור בחטאת עם סידור.
בחטאת עם סידור לראשון, כן.
שעושים גרור על הגרור על דפי זהו.
לא, אפשר ככה לחפש סידור. בסדר, זה נמד. הכל פנים, אז אין כזה פסוק לתקן העם, אבל זה, כן, אתה תוירו לאוב דאו לשומרו. לא יתויר ברו, לא שבס יצורו. ואת התכלית של הבריאה, התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, התכלית של הבריאה היא לתקן את העולם. אנשים מתבלבלים בדבר הזה, בגלל שאוהל הבא משנה לנו את התמונה. והתשובה לשאלה הזאת, כי אנחנו קיימלון, כמי שסובר, שהעולם הבא הוא העולם התחייה, ובעצם תיקון העולם הזה הוא תיקון העולם הבא. זה דבר שאין גבול כמה פעמים צריך לחזור עליו. העולם שבו יהיו נשמות וגופים הוא העולם הבא. למה זה חשוב? תמיד אני מזכיר שרמי שהיה אומר, לא, המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן היא לא כזו משמעותית. אתה חושב שהגוף שהרמב״ן מדבר עליו הוא גוף כמו שאתה תופס אותו, הוא יותר דומה לאין גוף של הרמב״ם מאשר לגוף שלך. אני לא...
מדובר על
נצח? כן. 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 עכשיו, למה זה חשוב? העתיד הוא חשוב מאוד כעתיד, אבל הוא לא רלוונטי לנו. והסיבה של הדיון הזה היא כי הדיון הזה משליך השלכה משמעותית מאוד על המבט שלנו על המציאות ועל התפקידים שלנו. חלק מאוד מאוד משמעותי בחיים של האדם, בעבודה שלו, מי פחות ומי יותר, אבל אין מי שלא, הוא העיסוק בגוף ובענייניו. אין, מי אפשר לצאת מזה? אפשר, מי שירצה יכול לצמצם את זה למינימום, אבל אין פטור בלא כלום יהיה אפשר. ויש גישה שאומרת, תשמע, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואין ברירה, צריך להתעסק עם זה גם. אבל האמת היא שהעיסוק הזה הוא חלק מהנצח. זה המשמעות של האמירה שעולם הבא הוא נשמה בגוף. זה לא איזשהו רוצים שתצייר איזשהו חלום, ותשתוקק ולראות ותחשוב איך סבתא שלך תקום בתחילת המתים, ואיך תיפגשו, ואם תלחוץ לה את יד ימין או יד שמאל, כי יד ימין שלה הייתה חולה וכן הלאה, כן? כל זה נועד בשביל להגיד שכל ענייני הגוף, כן? אני הייתי פעם בשבת עם הרב טאובר, והוא אמר לראשון בדרשה שלפעמים בן אדם מאוד מאוד קשה לו בבית, אז הוא אמר, הוא תחיל סמייסים, יהיה יותר טוב. אז קם שם אחד, הוא אמר, מה, בתחילת הביתי וגם תקום. אז צריך להבין את המסר. המסר הוא שתיקון העולם הזה, זה המכוון של התורה. אין בתורה עוד דבר אחד שלא פונה לעולם הזה. אין בתורה עוד דבר אחד שלא מכוון לעולם הזה, שלא נועד לתקן את העולם הזה. התורה, אני לא מתכוון רק לספר שולחן ערוך, שהוא עסוק רק במצוות הנהגות בזמן הזה, אלא לכל התורה כולו. כל התורה כולו בניגלה ובניסתר, באגודה ובהלוכה, בהיסטוריה. כל החלקים שהתורה אומרת, כן, הכל מכוון כדי להדריך את האדם, האדם הפרטי והאדם הכללי, יכול להיות שיש דברים שהם לא נוגעים לי ונוגעים לך, אבל כן. בסופו של דבר אין לתוירו שום דבר שלא נועד בשביל ליישם אותו במציאות. התכלית של התוירו היא לתקן את העולם, לבנות את העולם נכון. העולם הנכון הזה יש לו קיום גם לנצח. כן? אין בתוירו דבר שלא, איך אומרים, יש משל כזה שאמר שומש ודרון, זה בנוי על משל של רבאי, לא נגלת לכל הפרטים, אבל הוא אמר שהצורה היא שזורקים חבילות לשם. לא, אנחנו לא זורקים חבילות לשם. לא זורקים חבילות לשם, זה קורא חבילות לשם, זה כאילו כך דבר שפה אין לו מקום, אין לו חשיבות, ואז זורקים אותו לשם, כי שם יש לו חשיבות. זה לא נכון. זה לא נכון, אתה צריך להשתמש בחבילות כאן. כשתשתמש בחבילות כאן, אם התורה תדריך אותך כאן, יהיה לה מקום בעולם הבא. זה המשמעות, כן? מי שניסח את זה כל כך יפה, יותר יפה מכל כל מי שאני מכיר, זה הארי הקדוש. כן, הארי הקדוש אומר, על מה שכתוב בגמרא בברוכס י"ז, אני חושב שהארי מתכתב עם הרמב״ם. הוא לא מזכיר אותו, כן, אבל אני חושב שהוא הוא בא להתווכח, כן, בגמרא כתוב, צדיקים יושבים ואת רויסם וראשם ונני מזיב השכינו, כתיאור לאוילום הבא, אומר הרמב"ם, את רויסם וראשם, ידיו שקונו באוילום הזה. אם האדם עולה לעולם הבא, עם שכל. אומר האריז על את רויסם וראשם, אלו נשוי סיים. זאת אומרת, הוא ודאי ידע את הרמב"ם. אני לא, אולי אני לא, 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 לא יכול להבטיח שכשהוא כותב את זה הוא מתכוון, כן, הוא אומר, תדע לך, אדם ירד לעולם הזה בשביל לחיות נכון. לחיות נכון זה במידה רבה מאוד, חלק מאוד מרכזי באדם זה התקשורת. והתקשורת המשמעותית אצל רוב בני אדם זה התקשורת הזוגית. מה שאדם עשה בעולם הזה נכון, אם זה עולה לעולם הבא. יאללה, אתה שואל איך זה ייראה, ואם יש שם הצלחות כאלה או הצלחות כאלה, אני לא יודע. לא יודע. אני לא יודע, לפעמים אני אומר שעולם הבא ועולם הזה אין ביניהם שום הבדל חוץ מהבדל אחד. שהוא כזה דרמטי שעושה את העולם הבא ללא מובן בכלל. עכשיו, עולם הבא אין בעיות. כן? העולם הזה, העולם הזה אנחנו תופסים את הדברים דרך הבעיות שלהם. אולי אפשר להגיד עוד הבדלים גדולים יותר, משמעותיים יותר, אני לא נכנס לסיפור הזה. אני לא נכנס לסיפור הזה. אני אגיד רק וורד של רב חיים וולוז'נר שממחיש את הדברים. כן, רב חיים וולוז'נר אומר, כתוב במשנה בברוכס, שבבית ראשון היו אומרים, במקדש היו מברכים את השם, ברוך השם לעולם. משקלקלו המינים ואומרו אין אוילום אלו אחד, התקינו שיהיו אומרים ברוך השם מן העולם ועד העולם. שאל רב חיים וולוז'נר, אתה יודע לא שאלה בפשט, אבל הוא שאל, למה, האמת היא הרי שיש שני עולמות, אז למה בבית ראשון לא אמרו את האמת? למה צריך שיקלקלו המינים שיגידו שני עולמות? הרי יש שני עולמות, למה לא לדבר מיד על זה? אומר רב חיים וולוז'נר, כי באמת אין שני עולמות, כי העולם הזה והעולם הבא הם אותו עולם. רק משקלקלו המינים ואמרו, אין עולם אלא אחד במובן הרע של המושג, אז נאלצנו להגיד לא מדויק ולהגיד שני, לדבר על שני עולמות. כך אומר רב חיים וולוז'נר בספר רוח חיים.
למה זה לא שאלה בפשט?
מה?
למה זה לא שאלה בפשט?
כי בפשט ברוך השם לאוילום הכוונה היא לנצח. זה לא עולם במובן של יקום. אבל כל המשנה, המשנה בנויה פה לאיזשהו חיבור בין הפשט לדרש. אז מן אוילום אדומים הכוונה מהאין סוף של זמן בעבר לזמן העתידי בסוף. אבל בסדר, לא נגע, מה שרב חיים וולוז'נר אומר הוא דבר גדול ונפלא עד מאוד, כן, דבר גדול ונפלא עד מאוד. ממילא התורה עניינה ומגמתה, וכך גם הרמב״ם מנסח את מצוות התורה, כן, באופן הכי, מה שנקרא ברמה הלכתית. המצווה ללמוד תורה, אומר הרמב״ם, למה? כי הרי כל אדם מצווה לעשות, ובשביל לעשות, התלמוד קודם למעשה בכל מקום. כן, עכשיו הדבר הזה מעורר לנו הרבה שאלות. ואני רוצה קצת ליישב אותם, ולומר ככה, ללמוד כדי לעשות, יש לזה כמה וכמה היבטים. כן? לצורך העניין, השולחן ערוך הרב הקשה מאוד על הרמב״ם. הוא אומר, כל כך הרבה חלקים בתורה הם לא נוגעים למה זה, למה צריך ללמוד הלכות קודשים, למה צריך ללמוד יותר חריף מזה פרשיות על המשכן, יש ברייסא דמלך את המשכן שהיא בכלל לא, כן, היא אפילו לא, גם לא עושה דובה היא לא תהיה, לא יבנו את המשכן, יבנו את המקדש של ספר יחזקאל, ולא נתקר דעתו, אני ממש לא מבין איך זה קרה לו, שהוא שואל, קבולה למה לומדים? הוא שואל, אם הוא שואל את זה, מה אנחנו נגיד? התשובה האמיתית היא שיש שתי רמות עקרוניות של הדרכה למעיס. יש רמה שאדם מתעורר לשאלה, באמצע סעודת שבת, על בוירר, או על מבשל, או אדם ששכח להזכיר יאללה ויובוי בתפילת תשלומים, במיירים של אל ראש חודש, כן, כל מיני, סליחה, בשחיס, הוא משלים תשלומים של מיירים, יש לזה מחלוקת אחרונים, וכן הלאה, הוא הולך לברר מה ההלכה למעשה. זה על מנת למעשה במובן הישיר של המילה, אבל הוא לא במובן הכללי. המטרה של התורה היא לא רק שתענה על השאלות הללו תשובה, אלא שתעצב את החיים שלך על פי התורה. ובדבר הזה לימוד תורה אמיתי ונכון, רחב ומקיף, הוא הכלי האמיתי. לא יודע אם כל אחד מסוגל וכמה כל אחד מסוגל ללמוד. יש אנשים שמסוגל ללמוד קצת, שהזמן שלהם הוא קצת, וכן, יש להם, כן, עומס של דברים אחרים בחיים וכן הלאה. אבל ככל שאדם ירחיב את היריעה וילמד יותר נכון, יותר טוב, התורה תדריך אותו, התורה היא באמת עסוקה, וזה באמת כל כך אמיתי וכל כך נכון. כן, יש דברים שאני לא יודע עכשיו למה יעשה, אבל הם מייצרים תפיסת עולם, מייצרים יחס נכון לדברים, ופה יש נקודה חשובה לשים אליה לב, בשני מובנים. אחד, מה שחזל אומרים, כן, שגודל תלמוד שמי ולידווייסי, הכוונה היא שהצורה שהתורה יכולה לעצב את האדם, תלויה בכבוד וביקר, ובזה שהתורה עומדת מעליו. כן, בזה שהוא מה שנקרא, מפנה את עצמו בשביל לקבל את מה שהתורה אומרת. וזה תנועה נפשית, כן, תנועה נפשית של עיסוק בתורה באופן רציני. שוב, אני לא... אפשר לדבר על זה, וזה ודאי נכון לדבר על זה, על אנשים שעסוקים בתורה כל היום וכל הלילה. אבל הדבר הזה נכון באותו עיקרון, גם אם זה ברמה אחרת, גם אדם שלומד רבע שעה ביום, גם אדם שלומד חצי שעה ביום. התנועה של לימוד נכון, היא תנועה של סקרנות, של עמידה מול הטקסט, עמידה מול התורה, ולשאול את עצמי למה, מה, איך, איפה זה מגיע. אז יש חלק בלימוד שהוא איסוף מידע, לא אומר שצריכים רק ללמוד עיון. זה גם חשוב מאוד, אבל הלימוד האמיתי הוא העמידה מול התוירו, וזה לא משנה מהבחינה הזאת אם אתה עומד מול תוירו של בכסב, או משנייס, או גמרה, או משנה ברורה, או קיצור שולחן ערוך, או איזה ספר שלא יהיה. תמיד, תמיד, תמיד אני עומד מול הספר, ושואל את עצמי מה הספר רוצה. לפעמים בן אדם מגיע מתוך איזושהי שאלה שלו, והוא מחפש תשובה, זה לוודאי לגיטימי.
כמה עיקרון הזה לא מופיע בתורה שלך, שאין מה מקדם?
הוא מופיע בעיקר בפרק קופיוטס. אבל הוא די פשוט, כן, זה די פשוט. וקורא בכל ימי חייו, כן? לקרוא את כל הספר וקרא בכל ימי חייו, למה אני אלמד לעירו. קורא בכל ימי חייו, הכוונה היא בכל מצב, והוגיסה ביום ולילה. שוב, אני לא מדבר, אפשר... אני לא מדבר על מצוות תלמוד תורה. אני לא מדבר על מצווה. אני מדבר על זה שהמקום שבו התורה עסוקה בלהדריך אותי. אין בתורה דבר אחר. והדבר הזה דורש מהאדם להקשיב, לתת לתורה. לפעמים המסר שהתורה תגיד כתוב בגדול, ולפעמים מה שהמסר כתוב הוא יוצא מהבנה של כמה וכמה פרטים ביחד. לפעמים, בסופו של דבר, האדם שהוא... אני אשתמש במילה תמיד חוכם, אבל זה נכון גם בהרבה רמות, בהרבה רמות, כן, אדם שיודע יותר תורה, חי במקום אחר, מבין את הערך של הדברים, מבין את האיזון בין הדברים, מבין את החשיבות של הדברים. שוב, הכלל היחידי, החוק היחידי שיש בלימוד התורה, זה שאסור להחזיק מספריים בשעת הלימוד. אסור להגיד, זה לא מעניין אותי. לא לחזור, כן, אנחנו עסוקים, וזה המשמעות, המשמעות היא, אם אתה פוגש בן אדם, בתור ציור, אני אמרתי פעם למישהו, אמר לי, מה, אני, יש דברים בתורה שאני אוהב אותם. אין לי בעיה עם זה שאדם מסדר את הסדר קצת יותר, זה בסדר. אבל יש משהו מאוד מאוד עקרוני. תארו לעצמכם, אדם שאומר לי, אשתו, אנחנו נפגשנו לפני החתונה, לפני האירוסין, ורסיתי אותך, כי דיברנו על סוגיות של בני אדם ואל החיים, אבל כשאת באה ומספרת לי שיש בלגן בבית ושהילדים בחוק כל היום, לא בשביל זה התחתנתי איתך. אני אבקש ממך על זה, אל תדברי. יש פה פספוס עמוק, זה לא שהאישה תעלה והאישה זקוקה לזה. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה שאתה רוצה אותה, אז יכול להיות שאתה רוצה אותה בגלל זה, יכול להיות שאתה רוצה אותה בגלל זה, אבל אתה רוצה שהיא תהיה פה לגמרי, או שהיא תהיה פה חצי חצי, או רבע רבע, או רבע שלושת רבע. אם אתה רוצה, וכל אדם שפוי רוצה, שאשתו תהיה פה לגמרי, זה כן החיים. אני לא מדבר על זה שתהית, זה גם קורה לפעמים. שתהית במה שחשבת על. אבל אני מדבר על זה שגם אם כן, כן, גם זה וגם זה, זה הבן אדם. זה המציאות האנושית.
כשאתה לומד לגעת, אתה באמת קל מאוד להרגיש את זה, שהוא מצא תפיסה, שאתה עכשיו מצלול לשנתיים
ולדחות... אתמול אמרתי את זה למישהו, והוא אמר לי, כשאדם לומד סוגיה, הוא מבין את זה. כשאדם לומד את זה, זה לא קשור. התשובה היא לכל אדם, יש וצריך לכופף את הראש. לכופף את הראש ואת הלב, ולומר לעצמי, הנה, היא, התורה, בחרה לדבר על זה ועל זה ועל זה. למה? זה אחת השאלות שתשאל. אחת השאלות שדורשות להבנה זה למה יעריכו חז"ל כל כך, למה... זה קורה באופן אוטומטי. רק אתה צריך בשביל שזה יקרה, שתהליך הלימוד יהיה תהליך סביר. כל אדם...
הרבה אנשים, גם אנשים מפורסמים, לא רואים שהדבר הזה
נהיה... אני חושב שכן. אני חושב שתראה את האנשים שלומדים תורה ברצינות, בדרך כלל הם מוצבים יותר, פחות. אני חושב שאחת הסיבות, אחת הסיבות שלפעמים, בדרך כלל זה לא קורה, אבל לפעמים, אני הייתי פעם באיזשהו אירוע, ומישהו שעמד שם איזה מחנך, היה אירוע של לב שומע, עמד שם איזה משגיח, מחנך, אני לא זוכר בדיוק, כן, לא מהאנשים המפורסמים, אז הוא אמר שיש לו קושייה עצומה, כן, כתוב כל כך הרבה בחז"ל ובדברי רבותינו על הכוח של התורה להשפיע, למה זה לא עובד? אז אני אחר כך דיברתי, אמרתי, מעניין שאני שואל את זה כל הזמן הפוך. כל כך אנחנו משנים את צורת התורה ומנסים לעקור אותה וכו' וכו', ועדיין היא משפיעה. עדיין היא משפיעה כל כך הרבה. התשובה היא באמת שלא באמת מנסים לעבוד, אני לא, אני קצת מקצין שאני אומר את זה, אבל זה נכון שאנשים משתמשים עם מספריים כל הזמן. כל הזמן אנחנו משתמשים עם מספריים. כל אחד, יש מספריים כלליות ציבוריות. כן? באופן עקרוני, אני לא בא בטענות, אני מבין למה הדברים צמחו, ואני חושב שצריך להתמודד עם זה. כן, אנשים יגידו לך, פעם אנשים נדעו שס. עולה על דעתכם שתוספות, או רשי, או הרשבו, או הרמב"ן, יגיעו לסוגיות של הגדתס והם ידרגו עליהם? או הגיעו לסוגיות של, של, של קודשים וידלגו עליהם, ברור שרשי כתב פירוש על כל השס. ברור, כדרכו ושלו, כן? בעשרה הוא נפטר באמצע, מה אתה רוצה? רשי כתב פירוש על כל השס. לא, באמת, זה לא נושא. דרך אגב, יש גם מהדורות מהדורי כמה שרשי קיימת על, על, על בו עשרה חלקים שלה. לא, וגם אם רשי לא הספיק, זה לא הנושא, רשי לא דילג אף פעם לו, לא תוספות ולא רמב״ם, אף אחד לא דילג. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. עכשיו, אני מסכים שאם אנשים לא לומדים, התורה שלנו גדלה מאוד, ולכן אנחנו לא לומדים ש"ס, אנחנו גם פתחנו ישיבות, שזה מוסד חינוכי לנערים מגיל 17 עד 22. חשוב מאוד ומצליח מאוד גם, בהרבה מאוד מובנים. המסד הזה, מטבע הדברים, צריך לתכנן את עצמו, מתוך ההבנה שהתלמידים נמצאים לו כך וכך שנים, ואחר כך הם לא יהיו, אז הוא רוצה להספיק דברים מסוימים. אז אנחנו לומדים לפי סדר אחר, אז תמצאו את הדרך להשלים. לא ייתכן בעולם שיש אדם שמסתובב בעולם, והוא יודע לצורך העניין נושים לזיקים או קודשים טיירס, לא משנה, את כל החלק הזה, ותשאל אותו לצורך העניין, מה זה נון שערי פינו, כן? מה זה? לא ייתכן. או אם תשאל אותו, כן, היה חברך ברכס, שכן שלי, הוציא לאור קונטרס פעם, דן בשאלה, מהי המשמעות והכוונה של מצוות סיפור יציאת מצרים? המטרה היא לשבח את השם, המטרה היא לחזק באמונה, המטרה, לא, הוא הביא כמה אפשרויות. כל כך נהניתי מהדיון. רזקתי את זה בנסיעה באוטובוס, אמר לי, אורך, אמר לי, למה אין אפקי מיני? יש נוסח של אגדה, אבל זה אותו דבר. אבל בסופו של דבר כולם יגידו את אותה אגדה. נו, ברצינות. זה רציני? זה רמה, רמה של דיון? זה רמה של הבנה? עכשיו, אין דבר כזה. אין, אני לא רוצה להאריך ולהביא דוגמאות וראיות, איך בהלוך הלמי זה משבש. אין דרך בעולם ללמוד תורה. עכשיו,
הגישה שאומרת שאני חווית, שהרבה פעמים גם יפנו אותה אליי את השאלה הזאת, שיש שני חלקים בתורה, אם אתה כל היום תתעסק במחשבות,
בדיוק, כל היום, למה כל היום?
אתה לא מתעסק ב...
למה כל היום? למה כל היום? למה כל היום? זה בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה. כל אחד צריך לפי תוכנית החיים שלו, לפי מצב החיים שלו, לחלק את הזמן. האם אנחנו, האם הזום, אני מוכן לשמוע את השאלה, האם זה 20-80 לכאן, או 40-80, אני גם חושב שיש הבדל באופי של בני אדם, מבחינת כמה מתאים לכל אחד, יש גם תקופות מסוימות בחיים, אבל הרעיון, ודרך אגב, מקובל עליי שבדרך כלל, רוב הזמן צריך להיות בלימוד, נקרא לזה החלק ההלכתי של התורה, בגלל שהוא יותר דורש מאמץ, יותר דורש המאמץ, בפרט שאתה מגדל בחורים צעירים, ואתה עסוק בלהצמיח אותם. אבל גם, תראה, אני לא מדבר על זה שהגויין, למשל, שוב, זה לא חוכמה בכלל להביא את הגויין, כי הגויין ידע את כל התורה כולו. אבל אם הגויין כתב ספרים רק במיקרו ובנסתר. בנגלה הוא לא כתב. לא, ביור הגויין השוכנו, קנטרו אליו הביתה ולקחו את ההערות שהוא כתב על הגיון שלו. סברדינסטיוס, אחר כך עוד יגידו שהגויין הוא מקצר בכל מילה, וכל מילה שלו יהיה אלום. הגויין כותב מעריכות. תקראו את הגויין בסברדינסטיוס, הגויין בתיקון הזה, הוא כותב ומסביר את עצמו. כן? זה היה חשוב לו, והוא ישב וכתב. עכשיו, אני לא אומר, עשו דבר נפלא מאוד שלקחו את ביור הגויין לשוכנוך והתפיסו אותו. אבל תסתכלו את הסיפור, כן? כן, הגויין כתב ספרים, לא אחד ולא שתיים, כן? הוא ישב, כתב וביאר את ספרות הקבלה, נקרא לזה ככה, לרוחבה ולאורכה ולרוחבה. הביור שלו על ההידרות נעלם לנו, אבל היה כזה כתב יד על ההידרות שהוא נאבד, לא יודעים איפה. איננו, אבל הביור על הספר דיסניוסי, הביור על תיקון הזויר, הביור על היכולויס, הביור על ספר יצירה, הם מפעלים גדולים וענקיים שהגויין השקיע בהם עבודה רבה. עכשיו, זו דוגמה, אני לא... כן, היו אנשים אחרים, כן, מישהו מעלה על דעתו לצייר את הרמב"ן כאדם שעסוק רק בלימוד. אני שאלתי פעם איזה אדם אחד, מאיפה היה לרמב"ן שכל וחוכמה בשביל לכתוב פירוש על התורה? התשובה היא, הוא למד יבוא עומס, ומזה הוא קיבל שכל. שומע? איך אומרים? אם, על זה, כגון זה אומרים, אם קבולה נקבל. אבל אין כזו קבולה, ואין את זה סם, זה דבורים בטלי. בסדר, כן.
לא, הרוב מוחלט של הכתבים, היהודים...
לא נכון.
700 שנה
אנחנו. לא נכון. לא נכון, פשוט לא נכון. אני לגעת, בסדר, הרב קוק התפיסו תשוב ושרש בו, חילקו את זה לשני חלקים, חלקים של תשובות, לא, המילה הגדה היא לא נכונה פה. תשובות שעסוקות בצד הרעיוני של היהדות, ותשובות שעסוקות בצד ההלכתי, זה חצי חצי. שתי כרכים ושתי כרכים. תשובות שרש בו. עכשיו, אני גם לא חושב שהממד הכמות הוא הממד היחידי הקובע. האם תשאל, האם הרמב״ם היה, וכמה הרמב״ם היה, עסק במורה נבוכים? תגיד, אולי יותר, אולי פחות, לא יודע. לא יודע. הרמב״ם עצמו אומר, הרמב״ם עצמו אומר ש, כשהוא, אני אומר, למרות שאני כותב פירוש על המשנה, והוא כותב את זה בפירוש על המשנה, בכל מקום שאני אגיע לעניינים של אמוני, אני אעריך בזה, כי יקר בעיניי ללמד דבר מעיני האמונה, יותר מכל אשר למדנו. עכשיו, אני לא באתי, כל התחרות הזאת היא ילדותית במחילה. ברור הדבר לחלוטין שאנשים, בפרט, אני רוצה להגיד גם עוד נקודה, אנשים שהשס לא נמצאת להם במרכז החיים, בלי, לפני הכניסה להלוך והגודל, יוצרים יהדות אחרת. יש מקומות שבהם עיקר הלימוד הוא בספרי רמח"ל, או בספרי בלטניה, או בספרי, לא משנה איזה. אפילו ספרי קדמונים, לא, אני לא חושב שזה הדבר הנכון. הנכון, השס נותן לבני אדם, והחלק ההלוך הוא מאוד מאוד מרכזי, הרמב״ם די תיאר את הדברים נכון בפרק ד' הלוך י' ג' מיסוי דעתו, כן? שאדם צריך להשקיע את תחילת לימודו ועיקר לימודו בלימוד הוויס דה בעבר עובר. כן?
הרמב״ם זה לא ראה, כאילו היה עוד ספר.
היה, הוא, לא ספרים, לא ספר, אבל מקצוע. הוא אומר, הדברים האלה, מייסי מרקובה, הם, 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 הם דבר גדול, והם עיקר התורה. זה סוג של איזון, אתה יודע איך למצוא את האיזון.
הוא עצמו אומר, תלמד את הספר שלי, ולא
תצטרכו ללמוד
את
השס. לא, בסדר, אני לא חושב שהוא מתכוון את המידה חכמים, אבל אתה נכנס פה לנושא אחר. אני אומר, אם לומדים את ההלוכה מפה או משם, בסדר, הוא חשב שאפשר ללמוד משנה תורה, או לא חשב. אני לא חושב שהרמב"ם חשב שתלמיד חכם יכול להורות הלכה מספר משנה תורה. לא נראה לי. לא נראה לי, זה לא מציאותי. זה נועד לא, כולם יכולים להשתמש עם הספר. גם תמיד החכמים ילמדו משם את דעתו של הרמב״ם. אבל אם אתה רוצה לדמות מילתא למילתא, אתה יכול לשמוע הלכה בלי לדעת את הטעם שלה, ועל פי זה לדמות מילתא למילתא.
מה הגישה שהרב בעצם מציע לגשת לטקסט של התורה? הרב דיבר על...
אני אומר, ללמוד, לעסוק בשאלה העיקרית והיחידה כמעט. אני רגיל תמיד לצטט את הטשבץ שאומר, שמחלק לראשונים הגדרות, וכותב שהרמב״ם אין כמותו לפרש הדברים ולקרבם אל השכל, ורבנו ינאי שאין כמותו לפרש הדברים ולקרבם אל הלב לעורר יראת שמיים, ורשי שאין כמותו לפרש הדברים על דעת אומרם. אני לא נכנס עכשיו איפה הרמב״ם נמצא פה ואיפה, לשבחים שהוא אומר לראשונים. אני אדבר על המגמות. ברור שכוונתנו העיקרית והמשמעותית היא לפרש הדברים על דעת אומרם.
זה בעצם ההצעה של הרב מגישה ל...
הצעה שלי, כן,
אני לא אמרתי את זה.
אני אומר שיסוד אמונת ישראל מבחינתי הוא, אני סתם לא מתכוון למילים הגדולות האלה, אבל אחד העקרונות היסוד שלנו, שהקדוש ברוך הוא בחר לתת תורה לישראל, זאת אומרת שהוא נתן אמון ביכולת שלו לכתוב, וביכולת שלנו לקרוא. ואם התורה שבעפה גם כן לכתבה, זה אומר שיש אמון ביכולת שלהם לכתוב, וביכולת שלנו לקרוא. ואם אדם יישאר, אני לא אומר שכל משפט, אתה יכול לקחת את המשפט הזה, כן, ולקרוא אותו, כן, הרמב"ם מביא את הדוגמה, למי שאומר, ועבדתם אלוהים אחרים, הנה כתוב, קראתי, זה הפשט. זה בדיחה, ולא צריך להתייחס לאפשרות הזאת. אבל אדם לומד, ומתקדם, וצובר ידע, וצובר הבנה, רואה את הדברים איך הם בנויים, איך הם בשורשם, ואיך הם מתפתחים. מה שורש הדבר, כן, לצורך העניין שבס. ברור שמלאכת שבס זה מקצוע גדול בתורה, ויש בשבס, לא יודע להגיד לכם כמה אחוז מהדפים של, מ-151 דפים של מסכת שבס, כמה אחוז עסוקים בהלכת שבס, לא יודע לחשבן, אבל זה הרבה מאוד עבודה. אבל ברור לחלוטין שאין דבר כזה ללמוד מלאכת שבס, בלי להבין איזושהי תפיסה כללית, מה זה שבס. חז"ל כתבו לנו את השס, וחז"ל כתבו לנו גם את הקידוש ואת התפילות של שבת. והם התכוונו שיהיה לנו איזושהי תפיסה, כן? שלא לדבר על זה שלא עלה על דעת חז"ל מעולם, שאדם יפתח את השס בלי לדעת חמיש וחומשתו. לא, 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 לא חשבו על זה בכלל. שוב, אני לא מדבר עכשיו, אתה שואל אותי על הדעת בדיוק כל פרט, כן? אדם אין לו תפיסה, תארו לצלכם אדם שלא יודע אם השבס היא היא בגלל שזה היורצייט של רשב"י, או השבס היא זכר לוייסה בראשיס, או השבס היא זכר לתליית המן. לא יודע. ברור שחסר פה, שעיקר חסר מן הספר. ברור לחלוטין. עכשיו, אין כאלה יהודים, ברוך השם. לכן חז"ל תרחו ותקנו תקנה לקרוא כי עשה תרא, כדי שכל יהודי ידע באיזושהי רמה חמיש וגמוש יותר. תקנו גם שניים מכל כל שבע ברוך השם, אתה מגיע. גם אם מדברים שטויות, חוזרים על פסוקים בפרשת שבוע. כן? לאט לאט זה הולך ונעלם, התחילו להזכיר פסוק, קטעים עד הפעמי. אבל אני אומר את זה בצחוק. כן, הייתי פעם באיזה שמחה, ועומד שם מישהו ודיבר על עניין הדיימב, ואני לא מצליח להבין את הקשר. לא מצליח להבין את הקשר, מה זה קשור לעניין הדיימב? מה, בסוף תפסתי, שדפאים יורסים היום שם. בסדר, ברוך השם, אני חושב שיש איזה עוד צורה גדולה וטובה איך אנשים לומדים. אבל פשוט צריך להבין, כן, ברור שהתורה לא עסוקה כל הזמן. ושוב, אם אני שואל את עצמי, מה אני מחפש, יש מקום כזה. יש רגעים בחיים ושלבים בחיים, שאדם מוטרד ושלב אחר, הם רגעים מאוד גדולים. הם רגעים שבהם יש התעוררות פנימית אצלי לדעת משהו, ואז אני מחפש. אם זו שאלה הלכתית שאני רוצה לדעת תשובה עליה, ואם זו שאלה רעיונית שמטרידה אותי, זה דרך טובה לפתוח סוגיות ולעיין בהן. אבל התנועה האמיתית של לימוד תורה זה לתת לתורה לדבר. וחז"ל, היה חשוב להם לעסוק בשאלה הזאת. אני לא יודע למה. זה אחת השאלות שצריכים לשאול אותה, את עצמנו. כן, כשאני שואל, למה עסקו בשאלה הזאת? לפעמים התשובה היא, תשמע, ההוא גברי, היה בן אדם שבא ושאל, והם עסקו בשאלה הזאת, כל חסקס בנוי על ההוא גברי. אבל יש לפעמים שאלות, אתה לומד, למדתי עכשיו משנה יש יבומס, כן, אז יש שם כל מיני חטים צה שלא היו מעולם, כן, או בנדורים, כן, אדם שנשוי עם אישה והיא נדרה, וגירש והחזיר אותה עוד באותו יום, האם הוא יכול להפר או לא יכול להפר? כמה סיכוי שכדבר כזה יקרה? אולי, לא יכול להבטיח שזה לא קרה אף פעם, לא. אבל אני לא חושב שחז"ל עסקו בשאלה הזאת כדי תשמע, יש בן אדם ששואל את השאלה. אלא הם הבינו שהבהרה של העניין באופן שלם דורשת התעסקות בכל השאלות. לפעמים אני מבין למה השאלה הזאת היא נחוצה להגדרת הדברים, לפעמים אני שואל את עצמי למה. כן? מה חז"ל רצו? איפה זה נותן תפיסה? וזה פשוט.
הבעיה שאתה, כאילו, אדם שעומד שס, אז כל היום הוא מתעסק גם במציאויות שהיום לא שייכות, גם דברים שלא... אתה לא יכול ללמוד את זה...
הכל מתחיל במילה כל היום.
לא, אתה נסחף...
הכל מתחיל במילה כל היום. כמו שאדם יגיד, אם יבוא היום בן אדם ויגיד פה דרשה, למה, כמה חשוב לאכול אוכל מאוזן ובריא? תגיד לו מה, כל היום אני אעסוק באוכל? עכשיו, אני לא אומר, יכול להיות שלפעמים זה מוגזם ואי אפשר הכל, כן, אי אפשר לעשות. או אחר כך יבוא מישהו להגיד, הכי חשוב, כן, חשוב מאוד לנהל את העסק, את המצב הפיננסי שלך בצורה טובה. מה, כל היום אני אשב עם חשבונות? אני רוצה גם לדבר עם אשתי. תשובה, תדבר איתה על זה. נו, באמת, כל התשובה היא כל היום. האדם צריך להבין, וזה אחד מהחשבונות נפש שאדם צריך לעשות אותו, לא יודע, כל יום, אבל באופן כללי, כן? התורה עומדת לפנינו, היא גדולה ומשמעותית, היא גורלית לחיים שלנו. אני אומר לכם שלימוד התורה נכון וחי יכול להחיות אנשים. כל אחד מאיתנו יהפוך להיות לבן אדם אחר במידה, אני לא אומר שאין עוד דברים שיכולים להציל אותו, כן, אני לא, אבל כן, לימוד התורה בצורה נכונה יביא את האדם להיות במקום אחר. זה נכון הלימוד תורה שבכתב, כל לימוד שאדם עושה, כן, עכשיו, אדם צריך בגדול לאזן את עצמו, אז יכול להיות שאם אני חי בתור משל אני אביא, כן, נגיד שבא לפה לירושלים ליומיים, אדם מארצות הברית, מומחה גדול בהלכס ריביס. אז אני אגיד, לא, יש לי סדר קבוע, שעה ביום אני לומד את זה, שעה ביום, לא, ביומיים האלה אני עוזב את כל העיסוקים שלי, ועסוק בזה, למה? כי יש לי אופציה להשיג פתרון לתשובה, כאילו למקצוע מסוים. או יש לפעמים בן אדם שמוטרד משאלה מסוימת, ואני מבין שהוא עסוק בזה. באופן כללי בחיים צריך לאזן, האם האיזון הוא, כמו שחז"ל לימדו, שליש, שליש, שליש? לא, אפשר להקל ולעשות שליש, לא שליש, אלא, כן, השח אומר, הבח אומר שזה לאו דווקא, כן, לימוד מקרה מספיק פחות משליש. בא בן אדם, אני לא בא בשם מיצה סתלמוד תורה, למרות שזה אמיתי, זה בעת מיצה סתלמוד תורה. אני לא בא בשם מיצה סתלמוד תורה, ולא בשם הרעיון להיות שקוע בלימוד. הרעיון הוא ללמוד ולדעת כמה שיותר לרוחב ולעומק, ולתפוס מתוך התורה. זה ודאי דורש להיות שקוע בלימוד. זה ודאי דורש, שוב, להיות שקוע בלימוד. אני מדבר, יש לך רבע שעה ביום, תלמד, אתה יודע כמה אפשר לדעת ברבע שעה ביום? אתה יודע כמה אפשר לדעת ברבע שעה ביום? המון. אדם שימד רבע שעה ביום, ואני לא אומר חלילה למישהו שרבע שעה ביום זה, זה, זה מספיק. אין, אין, אין תשובה לשאלה כמה מספיק וכמה לא מספיק. כל אחד לפי החיים שלו, לפי תנאי חייו, ולפי האפשרויות שלו, המעשיות, כאילו מבחינת הזמן, ומבחינת הדעת שלו. כן, אדם שיש לו חוסר קושי בריכוז. צריך למצוא דרכים
לך. כל הזמן נמצא בעמדה הזאת של ההקשבה, של להבין את הדברים שנאמרם, ולהכיל ולשמוע ולקבל, איך אפשר לאזן את זה ביחד עם לא לאבד את העצמיות?
רק זה הדבר שיביא אותך, כי להקשיב פירושו, לשאול את עצמך, מה הם אמרו לי? מה אני חושב על מה שכתוב פה? אני לא בא מתוך התנועה הראשונה שאומרת, אני עכשיו מחפש תשובה לשאלה, אבל הקריאה מעוררת בי, ככה ראיתי, הבנתי פשט בטור כתוב על הברכה שאנחנו אומרים, עולה לתורה אומר אחרי שהוא גומר את העלייה, אשר נוסע לנו נוטר הסמס, וחי יאוי למנות הפסחי. נוסח קרוב לזה נמצא בבורך הלויקנו שבראונו לכבודי. תור הסמס אומר, התור זה תרא שמכסב, וחי יאוי למנות הפסחי, זה תרא שבעל פה. הכוונה היא, לימוד התורה הוא מבחינת זרע שנזרע אצלך, ואתה חושב עליו, מתבונן בו, שואל את עצמך שאלות. ברור, אם התורה, סליחה על הביטוי, מכאיבה לך, תצעק. זה המקום הטוב. זה המקום שבו מתרחש חיבור. ותנסה לענות. כן, תנסה לענות. כל שאלה שהיא. כן, עכשיו אני לא אומר, יש גם לפעמים, הרבה פעמים, נכון לעשות הפרדה, כאילו ליצור איזשהו זמן ביום או בשבוע, לא משנה איך, שבו אני אוסף ידע. כן, אם אדם... מכירים את הבדיחה שאמרו בו אלה מיישיב, אז כן, על שור שנגח את הפרה, למה כתוב במשנה שור ופרה, למה לא שור שנגח שור? רעיונות וזה, שבוע, שבועיים, שלוש, אחר כך, ונמצאו בורו בצידו, כן, יש בעיה להגיד שור שנגח שור. זה בדיחה, כן, אבל, באמת, באמת, ושוב, יש פה הנחת יסוד, הנחת יסוד שהיא פשוטה לנו. לפעמים אני פוגש אנשים שהם שייכים למקום אחר, אבל לנו זה פשוט, לנו זה פשוט שהחיים שלנו מעוצבים ומנועלים ומסודרים על פי התורה. כן, אנחנו אנשים שאומרים תורה ומצוות, תבוא ותגיד להם, אסור, אין אצלנו אדם שיגיד, זה סוס כתוב, אין דבר כזה. אז מה, אז הספר הזה, בפניו השונים, כן, הספר הזה זה חמישה חומשי תורה, והספר הזה זה ש"ס תלמוד בבלי, והספר הזה זה גם, מי שרוצה יכול לקחת, אני הייתה תקופה שהיה לי סדר לימוד קבוע בשאילתות. שאילתות הרב החי, זה ספר שנכתב עוד לפני הריף, אני אז, והוא מסודר הסדר התורה. אחר כך לימים מצאתי מהדורה עם כתב יד הרבה יותר גדול, ולמדתי גם אותו, זה שנתיים או שלוש אני חושב, עברתי כל שבוע את כל השאילתות. אז שאלו אותי כמה אנשים, למה אתה עושה את זה? אמרת לזה יצור. למה אתה קורא לזה יצר אורי? אני אומר לך למה, כי הלימוד הזה הוא לא לימוד שמכוון למטרה. כי באמת הוא גם אפילו קצת מבלבל אותי, כי הסוגיות שם נמצאות שם בתערובת מהדברים שלו, שחלקם יותר נכון ללמוד ריף, אבל היה לי חשק, מאוד אהבתי גם את האופן שבו הוא משלב הגודל והלוך ביחד. עניין אותי מאוד, ולמדתי את זה. אז בסדר, אמרתי, זה יצר אורי, אבל אני סולח לו. בסדר? כן. אבל באמת זה נכון, זה נכון לגמרי, זה נכון לחלוטין, זה נכון לחלוטין. תיקח ספר דרושי שרן כדוגמה, תיקח, תעשה לך ספר, תקרא אותו. מה הבעיה? אחרי שבועיים או שלושה, כך אומר לי בן אדם, אחרי שנה, שתשעה, אני אגמר לי אחרי ש... בסדר. אז הספקת שתי דרשות של הרן, כן? מה קרה? אני באתי לרבא שלי, זיכרונו לברכה, והתלוננתי בפניו, שאני רגיל להתחיל ספרים ולא מסיים אותם. אמר לי, תודה שמהתחלות הספרים סברת ידע די יפה. הוא באופן כללי היה אומר תמיד, אל תלחם עם עצמך. מה נרוויח? הנפגע יהיה או אתה או עצמך, אז מה עשינו? כן, תלמד לעשות עם עצמך את הדברים הטובים והנכונים. וזה אפשרי. הרב זילברמן. צריך כבר לדעת, מורי ורבי זה הרב זילברמן, בלי שם. יש לי עוד רבס, אבל...
חזר
בפעמים שעסוק במדע
שאולי הוא לא
רלוונטי
להיום,
או מציאות החוקות. אז מה נעשה? מה נעשה אם אשתי, אם אשתי חושבת באיזה נושא מחשבה לא נכונה, אז אני לכן לא אקשיב לה? זה קורה לפעמים, דרך אגב, שיהיה לך ברור, קורה לפעמים שאדם לא מקשיב לאשתו, וזה לא, בסדר, מתקנים את זה, אבל אל ת... כן, העובדה היא, שאל אותי מישהו באיזה מייל, כן, איזה מין אלוקים יש לך, של ללמוד רפואות שאין להם כבר ערך, שהם עוד בגמרא בגיטין, זה חלק מידיעת השם. אז כתבתי לו, מה? מישהו כתב לי במייל. במילים האלה, כן. בלי...
מה היה שאין אפשר שוב?
איזה מין אלוקים יש לך?
איזה מין?
שעבודתו היא ללמוד רפואות עתיקות שעבד עליהם הכלח בסוגיה בגיטית. כן, אז עניתי לו, האלוקים שלי הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, הכל הגדול הגיבור והנורא שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אבל הוא העמיד חכמים שהם אלה שהעבירו לי את התורה, והמפגש איתם הוא חלק מהדרך להכיר אותו. כי זה, אצלהם התורה התגשמה. זה שהידע הרפואי שלהם היה ידע של אז, זאת המציאות, וככה אני צריך להכיר אותם. כן, אם הייתי שולח אותך להכיר לצורך העניין, לא יודע את מי, את, איזה אדם שהוא חשוב לך בהיסטוריה.
מה זה מעניין איזה רפואות היה לו?
הרפואות, לא מעניין אותי איזה רפואות היה לו. זה, אם אתה רוצה לשקף, עובדה היא שכשהוא טרח להציג את עצמו, ככה הוא הציג את עצמו. כן? האם אני אקרא לך, עכשיו, תנסה לדמיין לרגע, תנסה לדמיין לרגע שהיום מדפיסים ביוגרפיה של, של, יש כאלה ספרים, כן, של, של, של אנשים גדולים בעולם העתיק. כן? אתה תגיד, רגע, 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 הידע הזה הוא לא נכון, בוא תצזר אותו. מספריים לא מרזיקים. אתה שואל אותי אם אתה צריך לעסוק בזה הרבה, מבטיח לך, הרפואות האלה הן לא רלוונטיות להלכה. משום מה, האדם שעומד מאחורי זה ראה את הדרך הזאת להציג, לא תוכל להכיר אותו בדרך אחרת. שוב, אם אתה ממקד את השאלה, כן, אז מה, אם יש בן אדם שבא לראות דף אחד גמרא, אם אני אמרתי לו את הדף הזה, לא, אני לא אמרתי את הדף הזה. כן, כן, המפגש של בני אדם, שוב, בני אדם האלה, הבני אדם האלה, אני רוצה להגיד לך אותו, הבני אדם האלה, זה נקרא גודל שימוש יוסף בן יהודה, שימוש זה לימוד תלמוד. למה? כי בתלמוד אתה פוגש לא רק את המסקנות, אלא את צורת הדיון, ואני אוסיף, את צורת החיים שלהם. לפעמים, לפעמים זה ירגיז אותך. ועדיין, זה המפגש. הם לא כתבו, הם לא כתבו את הרפואות האלה בגלל שהם רצו להם אותך רפואות. בגלל שאם ככה, בגלל שאם ככה, הם היו כותבים, לא יודע כמה ספרים, ואולי הם כתבו, היו ספרים כאלה שכתבו, לא יודע, הם, או אנשים אחרים. הם כתבו כי באופן ספונטני, בחלק מהעברת הדברים, הם מצאו לנכון להעביר חלק מצורת החיים שלהם. ואני מאמין, כן, תנסה לדמיין לרגע שאני עכשיו קורא ביוגרפיה של אלכסנדר מוקדון, לא יודע אם יש. כן, אבל אלכסנדר, ביוגרפיה של כל מיני אנשים, חלק מהידע שכתוב שם, הוא ידע זניח, חסר משמעות. ועדיין, בשביל לתפוס את החיים שלהם, בשביל להכיר אותם, זה גם קיים. זה גם קיים. בשפה של דבר, מה? אני לא אומר שאין עניין, ודאי שיש עניין ללמוד היסטוריה, אבל אני מדבר על הרבה יותר מזה. האופן שהם הציגו את עצמם. כן, את החיים שלהם. מה? שוב, יש גישה, אחת שואל אותי, הוא בעקבות השיחה הזאת, אז אתה אומר, מותר ללמוד את זה בביס הכיסא, או אסור ללמוד את זה בביס הכיסא? אז כתבתי לו, יש עושרים ויש מתירים, המחמיר תבוא על הברכה, והמקל יש לו על מי לסמוך. סתם בצחוק, זה לא רציני. זה לא רציני, זה צורת הסתכלות, שוב, אתה מגיע למקום אחר. תבין דבר אחד, כן? אם אתה תלך, מחר אני אגיד לך, תשמע, יש אדם, איזה דוגמה אני אגיד לך, כן? היה אדם שעבר את מלחמת העולם השנייה, אדם מפורסם, אלי ויזל, כן? כן? מחר אגיד לך, בוא, הוא כבר לא חי. אבל בוא נגיד לך, בוא, אתה רוצה לפגוש לשבת איתו שעתיים? כן? עכשיו, שעתיים אלה, מטבע הדברים, הוא ידבר, ואתה תקשיב, אתה לא תוכל להגיד, לא, 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 לא על זה. אולי תוכל להגניב שאלה כדי לכוון אותו, אבל לא תוכל להשתלט על השיחה. ככה הוא אדם מבוגר לך, אדם מפורסם וחשוב. עכשיו, בוא נגיד שהידע הרפואי שלו, הידע המתמטי שלו, אני לא הכרתי אותו. מה אתה תגיד? על זה אני לא רוצה לה... זה לא עובד ככה. לא מחזיקים מספריים בשעת הלימוד. זה המילה הנכונה. עכשיו, שואל אותי, עכשיו באים לשבת ולעסוק, וזה, אתה יכול לקרוא את זה מהר את הגמרא הזאת.
זה כמו שמספר, נגיד, סתם, הרב אלישיב,
ברור שכן.
לפי הרב, לפי גישה שעכשיו...
ודאי שזה תוירו.
זה לא פחות תוירו?
לא. לא, 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 אני שים לב ההבדל שכבר אמרתי אותו. אני מדבר על האופן שבו הרב ישיב עצמו סיפר את חייו. כאשר מישהו אחר מספר, זה כלל גדול. הכלל הגדול שכשמישהו, כל אדם שמספר, וזה חייב להיות ככה, הוא בא מתוך העמדה שלו. עכשיו, בהנחה שהאדם שסיפר את הסיפור, הוא לא הרב ישיב. אין תיעוד ביוגרפי אובייקטיבי. אין תיעוד ביוגרפי אובייקטיבי. סרטון וידאו זה כן, זה שימושו. זה שימושו. אבל גם זה, גם זה אני אגיד לך, גם זה אני אגיד לך, שכשאתה רואה סרטון וידאו, מישהו בחר, אני פעם למדתי זה על בשרי, כן, נסעתי פעם עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי בטנדר, לטיול. הוא אומר לי, תשמע, בטנדר שלי יש וידאו. אז אמרתי לו, אנחנו לא רואים סרטים. אז הוא אומר לי, יש לי סרט של National Geographic, זה טבע. הייתה לי בעיה בתוך עצמי, כי מה אני יכול להגיד, אני רוצה שהילדים שלי לא יראו טבע? אז הראו שם סרט הנחש הקוברה, 40 דקות או 50 דקות, ואני מצאתי את עצמי, לא יודע, לילדים שלי, יומיים, שלושה אחר כך, עסוק בכל מיני סיטואציות בסרט, למה הנחש הוא לא ברח לשם, ולמה זה, הלימוד שם הייתה מאוד קשה. אבל אמרתי לעצמי, הלימוד בין הנחשים, כן. אבל אמרתי לעצמי, מה אתה רוצה? זה הטבע, מה אפשר לעשות? אחר כך תפסתי, אין כזה טבע. אם מישהו היה מסתכל על הנחש הקוברה, 90% מהזמן הוא ישן. מה שעשה בן אדם, זה ישב, לא יודע כמה חודשים הסריטו את נחש הקוברה, אחר כך לקחו כמה סצנות קשות במיוחד, צופפו אותם ל-40 דקות, זה המקצוע שלהם. כן? עכשיו, כל סיפור, דרך אגב, גם התנך עושה את זה, להבדיל. כשהתנך מספר את הסיפור על דור המדבר, הוא בוחר סיטואציות מסוימות, תספר. אבל הבחירה שהתנך בחר היא הבחירה של הקודש ברוך הוא. או הבחירה של חזל, מה לספר זה הבחירה של חזל. ולכן זה תוירו. כן? למה אני לא יכול לכתוב, להמשיך את התנך ולכתוב את הספרים שלי? כי אני לא נביא. זאת אומרת, השיקול דעת שלי, מה ואיך לספר, הוא שיקול דעת שלי. שאולי, אם אני חכם, אז זה תוירו. לא תוירו שמכסב, אלא תוירו שבעל פה. ואם אני, אפילו זה לא, אז זה לא תוירו. כי, אבל בסדר, יש לזה תועלת, אני לא אומר שלא. אבל כשחזל עצמם מספרים, ותבין, או, טוב, זה לא רק שחזל עצמם סיפרו, פגשת פעם את רבין או את רבשי או את אביי, והוא מספר סיפור. אלא חזל ערכו ספר שהמטרה שלו המוצערת היא להגיש את התורה לדורות הבאים. הייתה להם מודעות שהם ערכו את השס. והם בחרו להכניס את הסיפורים האלה. כי הם הבינו שזה תמונה. הם לא התכוונו בשביל ללמד רפואות באלמה, כי הם היו יכולים לכתוב ספרי רפואות. מי מהם אולי שכתבו, יכול להיות שהם היו מהם כאלה שהיו רופאים. כן, שמואל היה רופא בחזל. אבל אם היה לו ספרי רפואה שהוא כתב אותם, הוא לא הכניס אותם לשס, ובצדק, כי זה לא התפקיד של השס. מה שהם כן הכניסו, זה מה שהם מצאו לנכון, לתת את המכלול הכולל של החיים. כן, לצורך העניין, אם אני יודע את הסיפור על רבי עקיבא ורחל, כן, זה משפיע עליה לדמות של רבי עקיבא? בטח שכן. כן, איך זה נפקי מיני, לומד נדר שאותר מקצוס, אותר כולו, חלקס רב עקיבא ורב לזר בן הדורים? לא יודע אם זה קשור באופן ישיר, אבל התמונה השלמה של הדברים לא יכולה אחרת, ולכן השס הוא הספר. דרך אגב, תשים לב באמת, במקומות כאלה שבהם לא לומדים שס במרכז, יש מקומות כאלה, כן? יש מקומות כאלה שבהם אנשים לומדים כל מיני ספרים אחרים וכו'. אתה מוצא שאנשים מקבלים בזמן, בסוף, אתה יודע איזה דמויות, תאריכים אחרים הופכים להיות להם למשמעותיים. אדם שיודע שס לא יכול לטעות ולחשוב של הגבוהים הוא יום מדי משמעותי. לא יכול. הוא ייהנה מזה, כן, הוא יודע יפה מאוד שאין יורסייט בשום מקום בשס. גם אם לגבוהים הוא היורסייט של רשב"י. כן? עכשיו, אין מה לעשות. התיאוריה שלנו עברה היסטורית דרך האנשים האלה, דרך הספר הזה. אתה יכול לשאול למה הקודש ברוך הוא סידר את זה בצורה כזאת, למה הוא לא שם במרכז דברים אחרים. זו הייתה הבחירה שלו ההיסטורית, ולכן התורה שלנו נראית כך. אבל שוב, צריך לדעת שללמוד תורה, ללמוד תורה, אני רוצה להדגיש, אני לא מדבר עכשיו על כמה אדם לומד, שזה מאוד חשוב, אבל הדבר הראשון שאדם צריך לעשות זה לקחת את הזמן שיש לו ללמוד. אם זה רבע שעה, חצי שעה, שעתיים, חמש שעות, לא משנה כמה זמן שיש לו, לחשוב איך עושים שהלימוד יהיה. א', יותר פרודוקטיבי, יותר יעיל. זה בקלות. בקלות, תתרגלו חמש דקות האחרונות של הלימוד, אל תוסיפו. אני לא נכשל. אל תוסיפו, תגידו, אין לי זמן. לא, תורידו מהזמן שאתם לומדים, חמש דקות לחזרה. אתה יודע כמה זה יוסיף ללימוד? דבר שני, להיות נינוח. הולכים ללמוד גמרא כמו שהולכים לטייל בלונה פארק. לא בלונה פארק, סליחה, במסלול הליכה. כן? אל תעשה, זה פה, זה שם, אולי פספסתי פה, אולי פספסתי שם. כן, תראו לצורך אדם שהולך לטיול, והוא מחזיק רשימה ביד, איזה פינות בנוף הוא צריך להסתכל. הולכים, כן, דבר שלישי, מה ששלמה אמר מקודם, להיות ערני במידת האפשר, לא תמיד זה עובד, זה עובד לפעמים, כן, להיות קשוב, כן, מה מובן לי, מה מרגיז אותי, ומה לכל השדים והרוחות, מה הם התכוונו להגיד? עכשיו, עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע, אין דבר שאדם יכול לעשות שמשנה את החיים, יש דברים שאדם לא יכול לעשות אותם, שיכולים לקרוא לבן אדם, שיכולים ליצור לו שינוי עצום בחיים. אבל אלה דברים שלא תלויים בנו. כן, אדם יכול פתאום לחוות איזושהי חוויה מיוחדת, אירוע שיגרום לו לחשוב על החיים אחד. הרבה דברים יכולים לקרות, וששם יעזור לנו שלנו רק דברים טובים ולא דברים רעים. אבל אני מדבר עכשיו על מה אדם יכול לעשות כדי להעלות את החיים שלו למקום גבוה יותר. אנחנו כיהודים נאמנים להשם ולתורה, שהתורה היא מרכז החיים שלנו, לימוד התורה הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר, ולדעת, כן, פשוט ללמוד. פשוט ללמוד, אתה, יש לצורך העניין, כך רמב"ן, כן? מישהו, מצאתי במחסן שלי, חוברת שמישהו הוציא לאור, זו חוברת של מספריים בעצם. אבל החוברת הזאת עשתה רשימה, ממש נהניתי מהדבר הזה. קניתי את זה בתור בחור, אבל מצאתי את זה שבוע שעבר במחסן. כן? חוברת שמתעדת את רשימת הקטעים שהרמב"ן מדבר על רעיונות גדולים, הרמב"ן בפירוש התורה. הרמב"ן הרי לפעמים עסוק בשעות דקדוקיות, כן? עכשיו שוב, ללמוד רמב"ן כסדר זה מתוק מדבש. ראש הברזל של הרמב"ן, אם מותר להתבטא ככה, בכל מקום לחשוב מה הביא אותו, למה, ככה, מדהים. אבל עדיין, כן, לקחת את הקטעים האלה, כן, או הקדמות, אני ממליץ לכל אדם ללמוד את ההקדמות של הרמב"ם למשנה. שלושת ההקדמות, כן, ההקדמה הראשונה, קוראים לה בטעות, הקדמה לסדר זרועים. הקדמה לפירוש המשנה, שהיא עסוקה בתורה שבעל פה, במסורת שלה, ובתכלית של הכל. יש שם יסודות גדולים, כמובן על יבדי הרמב"ם, אבל זו תחילה של חשיבה יהודית בסיסית, כן? הקדמה לפרק חלק, שעסוקה גם בעולמה וכולי, כל הדברים האלה, ובעיקרי האמונה, והקדמה שלו למסכת אבות, שעסוקה בנפש האדם באופן מסוים. שוב, כל מי ששואל אותי איך מתחילים ללמוד עם מחשבה יהודית, קח את שלושת הספרים האלה. זה אינטליגנציה יהודית בסיסית. אין לי ספק, הרבה דברים שם ירגיזו אותנו אולי. כן, יש פער תרבותי בין העולם של הרמב״ם לעולם שלנו, אבל זה דוגמה לחומר יסודי ביהדות, שנותן לאדם תפיסה מאיפה אנחנו מתחילים. כן, מה, מה, מה הסיפור? כן?
שם הרב, עיקר המפגש הוא עם הטענה או עם הטוען?
זה הולך ביחד. זה הולך ביחד, הטענה היא אף פעם לא עומדת.
מעניין מי היה הטוען?
ברור שמעניין אותי מי היה הטוען.
יש לי איזה נוסח שהמחל כותב שלא מעניין מה. מי אמר,
יותר מעניין
אותה,
הרמב״ם כותב ככה, והרמב״ם עצמו, הרמב״ם עצמו הודעה בסוף ימיו שהוא עשה טעות בזה, שהוא כותב את ה... זה מורכב יותר, הוא כותב את זה על היד החזוקה, שהוא לא כתב שם את השמות, אז הוא כותב שהוא עשה טעות בזה. אבל בסדר, אתה שאל אותי, האם מישהו אתה...
הרמב״ם עכשיו בספר המליצה, ספר שהוא...
יכול להיות שיש את זה גם שם, אני לא מתווכח. אני אומר לך עוד פעם. ובדרך כלל המשפטים האלה מגיעים כשהרמב״ם או הרמב״ן או הרמח"ל רצו לצטט חכמים מיוון וכולי ורצו להביא אותם. ואני אומר לך, עדיין היה כדאי להכיר גם את אריסטו ואת אפלטון. איך אומרים, גם בשביל להעריך אותם וגם בשביל לא להעריך אותם. שדע את הגבולות שלהם. כן. עכשיו זה הולך ביחד. זה הולך ביחד. אין, גם אני לא, אני אולי אגיד עוד משפט אחד. הידע, הידיעה ואי הידיעה, הם לא, אין קו אדום ביניהם. זה לא שיש מי שלא יודע ויש מי שכן יודע. הידיעה היא מסלול ארוך שאין לו גבול ותמיד אפשר יותר, וגם הקצת הוא מאוד משמעותי. הוא מאוד משמעותי. וכל החיים של האדם, כן? כל החיים של האדם, הדבר שהכי יכול לקדם אותו, אני לא אומר, לפעמים אדם יש לו הרגלים לא נכונים ביחסים שלו עם אשתו, עם ההורים שלו, שהם דחופים יותר. אבל גם זה, מי שרוצה לשנות, אין דבר שמשנה את החיים יותר מלמידה בכלל. צריך להגיד שלפעמים כדאי ללמוד גם דברים אחרים שקשורים לבעיות שאני מתמדד איתם, אבל זה נושא אחר. וללמוד את תורה זה הדבר שיכול להאיר בעין, להאיר באלף, לחיות ולהגביה אותנו מאוד. שהשם יהיה בעזרנו תמיד.